מה אוכל ישראלי בעיניך? בחודש הבא ייפתח בתל אביב מרכז ראשון לחקר הקולינריה בישראל. היזמית נעמה שפי, שיזדה את המקום, מספרת מה הופך את השפים המקומיים ליצירתיים, איזו ארוחה פופולרית נולדה בחדר האוכל בקיבוץ, ולמה למרות הטענות נגדו, בהחלט יש דבר כזה, מטבח ישראלי. כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. כשנעמה שפי הייתה ילדה בקיבוץ גבעת השלושה בשנות ה-80 וה-90 המוקדמות, והמשפחה שלה רצתה לחגוג אירוע מיוחד, הם היו מזמינים רכב מהמשק ונוסעים למסעדה הסינית קאם סון בהוד השרון. בלוטות הטעם שלה כבר לא זוכרות את האוכל, אבל הצבע הוורוד הזוהר של הרוטב לאגרול חי לנגד עיניה כמו היה זה אתמול. החך הישראלי התעדן מאז, ומסעדות סיניות מהסוג הזה הפכו לקוריוז נידח. אבל ההתרגשות של ההזדמנות לאכול משהו שונה ומסעיר, בניגוד למנות הדלוחות של חדר האוכל הקיבוצי, לא נעצרה באגרול ברוטב וורוד זרחני. שפי, ילידת 1980, נהגה להפציר בהוריה לקחת אותה לאכול בחרם התימנים, או במסעדות ערביות בכפר קאסם הסמוך לקיבוץ. רציתי לאכול אוכל שמבחינתי היה אקזוטי, וגם להכיר אנשים ותרבויות, כי הקיבוץ היה מאוד אשכנזי וחד גוני, היא אומרת. המנה היומית בקיבוץ הייתה כבד פרה מתוגן, עטוף בפירורי לחם כמו שניצל, היא נזכרת. אבל הייתה פינה קטנה שהיה בקשיש בשם מאיר שניצר, והוא היה אחראי על הדג מלוח ועל הגבינה המשולשת, שהייתה קצת יותר איכותית מהגבינה הצהובה הרגילה. זו הייתה הפינה ליודעי דבר. אני הייתי בת 4, ואחי הגדול היה שולח אותי לבקש משניצר דג מלוח. הייתי אומרת לו, שניצל, תן לי מלוח. זו הייתה פסגת הארוחה מבחינתי. הייתה גם בשלנית אחת מכוננת, בת 7, שהייתה מפנקת את הקיבוץ בצ'ולנט. בשבת היינו רצים לחדר אוכל להספיק לצ'ולנט של בת 7, אבל חוץ משני הפריטים האלה, המצב היה עגום. שפי, שמספרת שיוצאי קיבוץ רבים מצאו עצמם מפתחים עניין באוכל כתגובת נגד, מידע שבכל זאת היו גם דברים טובים בחדר האוכל של הקיבוץ. האכילה בצוותא הייתה הדבר המשמעותי ביותר, ועד היום היא מעדיפה פיקניקים על פני מסעדות יוקרה. את התובנות שנטמעו בה מגיל צעיר היא הפכה לקריירה, שסייעה עד כה היה הקמת עמותת Jewish Food Society בניו יורק. העמותה, שנוסדה במטרה להכיר לעולם את המטבח היהודי, הפכה למרכז תוסס של אירועים תרבותיים וקולינריים. היום, יותר מ-15 שנה אחרי שעזבה את ישראל, שפי מבקשת להשתמש באותן תובנות לטובת קידום תרבות האוכל במולדת. בתחילת יולי פתח בתל אביב מרכז אסיף לתרבות האוכל בישראל, שמבקש לחקור, לטעום ולחגוג את הקולינריה בישראל, כהגדרתה של שפי. המרכז, ששפי יזדה יחד עם הפילנטרופית טרי קאסל, יכלול מטבח ניסויים שבו יערכו סדנאות, ישופרו מתכונים ויתערכו שפים לארוחות פופ-אפ. תוקם בו גלריה עם תערוכות מתחלפות. תיפתח פה ספרייה שתכיל את אבני היסוד של הכתיבה הקולינרית, כולל כותרים היסטוריים נדירים, ויפעלו בו גם מעדניה ובית קפה. על גג הבניין נטעה גינת ירק וצמחי תבלין ניסויית. בין היתר, מתכננים להשתמש במטבח הניסויים כדי לבחון גם שימוש בחומרי גלם העתיד, ולבדוק כיצד הם משתלבים במטבח המקומי. באירוע הפתיחה, לדוגמה, יוגש למשתתפים פלאפל חגבים. לכל העוסקים במלאכה ברור שהגדרה אוכל ישראלי היא דבר שנוי במחלוקת, כמו בכל תחום שנוגעים בו בישראל. אפשר לראות זאת בבירור כבר בשם המרכז. ההגדרה מרכז לאוכל בישראל, בניגוד למרכז לאוכל ישראלי, מנסה להימנע מראש מכל מיני מוקשים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים שתמונים גם בתחום הקולינריה. שפי מספרת שהיא התעקשה על השם כדי שהמרכז יוכל לכלול את כל המטבחים שעיצבו את האוכל כאן. היא כיוותה כך להימנע מהאשמה שמופנית רבות כלפי שפים ישראלים, שהמטבח שישראל מתגאה בו כל כך הוא בעצם ניחוס תרבותי של המטבח הפלסטיני. הרעיון היה ליצור מרכז שיחקור את השאלה מהו מטבח ישראלי, מתוך הידיעה שאולי לשאלה הזאת אין תשובה פשוטה, היא אומרת. יש בכלל דבר כזה, מטבח ישראלי? ברור שיש אקטים של ניחוס תרבותי, אבל זה לא אומר שאסור לדבר על מטבח ישראלי, אומרת שפי. למטבח הזה יש הרבה מאוד השפעות. לפני שקמה מדינת ישראל, היה פה מרחב גיאוגרפי תרבותי אחד, וחלקנו חומרי גלם מסוימים ומסורות עתיקות. יהודים, מוסלמים ונוצרים אכלו באופן דומה מאוד. מעניין להסתכל על נדידת חומרי גלם ומתכונים בין העמים השונים שישבו כאן, דרך מרכיב כמו חצי למשל. שפי ממשיכה ואומרת שברור כי אחת ההשפעות החזקות על האוכל בישראל כיום היא המטבח הפלסטיני המקומי, וגם המטבח המזרח התיכוני. עם זאת, היא מוסיפה כי גם מטבחים של מאגרים יהודים מכל העולם השפיעו מאוד על המטבח הישראלי החדש. אחת המנות הכי ישראליות בעיניי היא פיטה עם שניצל וצ'יפס בפנים, וסחוג, אריסה ומלפפון חמוץ, שילוב של דברים שהגיעו מכל העולם ובהגזמה, כי ישראלים הם לא פריירים ומצפים לקבל תמורה מלאה לכספם. הרי השניצל בצורתו הבינאית המסורתית עשוי מבשר עגל. בישראל, שבה בשר עגל היה מאוד יקר, נוצרה גרסה מקומית מבשר עוף, שמחירו נוח בהרבה. דוגמה נוספת ששפי מעלה היא ארוחת הבוקר הישראלית שהפכה למוסד. מעניין לדמיין את ההתחלה הצנועה שלה בחדר האוכל של הקיבוץ עוד לפני קום המדינה, כשהחברים הרעבים חזרו מעבודת הבוקר בשדות בשעות הבוקר המוקדמות, וקצצו לעצמם סלט ישר לצלחת, אומרת שפי. הסלט נהיה מרכז הארוחה ומסביבו ביצים וגבינות, לבנה וצהובה. ההרגל הזה התפשט עם הזמן לכל המדינה, למסעדות, בתי קפה ומלונות. במשך שנים ארוחת הבוקר הייתה גולת הכותרת של החוויה הקולינרית של תיירים בישראל, כי היא התבססה על שפע של חומרי גלם איכותיים, ולאו דווקא על תרבות מסעדנות מפותחת. בבית הקפה של אסיף תוגש ארוחת קיבוץ כמחווה למסורת הזאת. מאפיין בולט של המטבח הישראלי העכשווי הוא ההגירה של מנות מסורתיות ביתיות אל מטבחי מסעדות השף, כפי שעשו חיים כהן במסעדת קרן, או רפי כהן שהגיש סיגרים, ממולאים וקוסקוס במסעדת העילית שלו רפאל. שפי מעידה שכיום היא רואה את המגמה הזאת מתרחבת. בהרבה מסעדות, גם יוקרתיות וגם יותר קאז'ואליות, אפשר למצוא מנות מסורתיות של שבת כמו קובנה. דווקא היעדר מסורת קולינרית קפדנית של אלפי שנים, בניגוד למשל המטבח האיטלקי או הצרפתי, מאפשרת לשפים בישראל לחשוב מחוץ לקופסה. היצירתיות הזאת לדבריה היא אחת הסיבות לכך שהמטבח הישראלי קנה לעצמו שם בכל העולם. אני מסכימה ששפים ישראלים עשו קריירות בכל מיני מקומות בעולם. אני לא בטוחה שזה אותו דבר. זה יותר מזה. זה מטבח שעושה גלים בעולם. זה קשור לשינוי שחל באופן שבו אנשים אוכלים. מבחינת הדיאטה שלהם והתשוקה שלהם לאכול הרבה ירקות וטעמים נועזים. אנשים כמו יותם אוטולנגי עם הספר שלו ירושלים, שהפך לרב מחר גם בארצות הברית, ואנשים בישלו ממנו קאבר טו קאבר, יש להם השפעה עצומה. לא כל יום את יכולה להסתכל על התהוות של מטבח כזה, שיש לו כל כך הרבה משמעות. יש לנו שורשים עמוקים, אבל זו מדינה צעירה נורא וזה מטבח תינוק. אם להשתמש בעולם הדימויים הרלוונטי, שפי אומרת שהיא לא רואה את ישראל כ-melting pot, כור היתוך, אלא יותר כ-pressure cooker, סיר לחץ. ופה נכנסת השאלה הפוליטית. אנחנו שואפים להכניס את החברה הערבית לשיח הזה, היא אומרת, כי ברור שאחת ההשפעות הכי משמעותיות על המטבח שלנו היא אוכל ערבי-פלסטיני. אני מקווה שהצד השני יהיה מעוניין לשתף ולהחליף רעיונות. מבחינתה, המרכז הוא הזמנה לדיאלוג עם החברה הערבית. אם ישראלים ידעו יותר על אבן יוגורט, כולם ירוויחו מזה. מתוך התפיסה הזאת, שפי מחפשת אנשי מקצוע פלסטינים שיעבדו עם המרכז ומגלה שזו לא משימה פשוטה כל כך. גם כשפנתה לחוקרים ולשפי מהחברה הערבית כדי שיתרמו מהידע שלהם למציאת הספרים שהשתלבו בספרייה של המרכז, לא כולם ססו לקחת חלק. קיבלנו המלצות מאנשים מרתקים מהחברה הערבית, אבל היו גם כאלה שסרבו לשתף פעולה, היא אומרת. אחרים שיתפו פעולה וביקשו לשמור על אנונימיות. אחת מהסרבניות הפתיעה אותה במיוחד בשל העובדה שהקריירה שלה עד כה התבססה על הפריים טיים הטלוויזיוני הישראלי. היא אמרה שהיא לא בעניין של ניחוס תרבותי, היא אומרת שפי, שמבקשת לא לגלות את שמה. דבר אחד שמדהים את שפי בהקשר הישראלי הוא הסגידה לתוכניות הבישול בטלוויזיה. כשאני שואלת אותה על כך, היא מתעקשת בדיפלומטיות שלא להעביר ביקורת. בכל זאת, אמריקאי כבר 15 שנה, היא רק מוכנה לציין שזו תופעה ושזה שונה ממה שקורה באמריקה. בין החברים שלי בניו יורק, אין אף אחד שצופה בריאליטי כזה, ופה כולם מול הטלוויזיה, כולל החברים הכי אינטלקטואלים שלי. אני לא צורכת את זה, אבל באינטואיציה אני לא נגד. ברור שיש יקסמות מאוכל בישראל. אנחנו לא רק סטארט-אפ ניישן, אלא גם קוקינג ניישן. זו תופעה תרבותית שאומרת משהו על ישראל בתור אומה מבשלת. כי באזורנו מטבח מסמן בית. נכון. ובניו יורק אני רואה כמה זה חריג. כי אני לא איזו בשלנית גולה. אני אוהבת לבשל, אבל הרבה פעמים אני מארחת חברים של הבת שלי אחרי בית הספר, עם ההורים, ותמיד אני מתחילה בקוקטיילים ומוציאה דברים, ואנשים בשוק. הם אומרים, לא ידענו שאנחנו באים לארוחת ערב. ואני אומרת, זו לא ארוחת ערב, זה אפריטיבו ישראלי. מה שכן, סיפור ששפי מספרת על ביקור שערכה לא מזמן במסעדת שף חדשה שנפתחה בתל אביב, מעיד על כך שהיא בהחלט חשה את השפעות העיסוק הפומפוזי בבישול. היא עושה חיקוי משעשע של מלצרית ישראלית שמפרטת את מחמני התפריט. השף שלנו חזר מניו יורק, אז בתפריט יהיה הרבה השפעה קוריאנית, והסבתא שלו מרוקאית, ומהצד השני הוא מביא את המלוכיה מהסבתא טורקיה, ויש פה טרטר שהוא עם השפעות פלסטיניות אבל מירושלים. הכל בבת אחת. מצד שני בשירותים לא היה מנעול והכל היה מבולגן. לצד ה-Cooking Nation, אוכל בישראל הפך גם לסמל סטטוס, והמחירים בהתאם. כשמדברים על קווים לדמותו של המטבח בישראל, אין ספק שהקפיטליזם הוא אחד מההשפעות האלה. שפי עברה לניו יורק בכלל כדי ללמוד קולנוע, מתוך שאיפה להפוך לקולנוענית. שינוי הכיוון קרה דווקא באחד מביקוריה בארץ, שבו פגשה את בן זוגה, אילן בנתר. הזוגיות הזאת שבשנים הראשונות התקיימה בין שתי יבשות, פתחה לצוהר לעולם של מסורת קולינרית שהייתה מבחינתה חידוש מעורר השראה. בפעם הראשונה שבה אילן הזמין אותי לארוחת שבת להכיר את סבתא שלו, הגענו לדירה פיצית בגבעתיים, היא נזכרת. לא הבנתי איך אמורים להיכנס לשם 20 אנשים, אבל הם הגיעו ונונה מצאה מקום לכולם. כל דבר שהיא שמה על השולחן היה וואו, גם מבחינת הטעם וגם מבחינת הנדיבות והכנסת האורחים. כל מנה פתחה חלון לחתיכת היסטוריה מפוארת של האישה הזאת. היא נולדה באיזמיר בטורקיה, וכילדה עברה לרודוס, ומרודוס המשפחה היגרה לרודזיה, זימבבואה, ומשם לישראל. כל מנה הייתה תחנה בסיפור ההגירה שלה. אמרתי לאילן, אנחנו חייבים לתעד את תיבת האוצר הזאת. מה היה בארוחה הזאת? האוכל ייצר אינטימיות וגם קידם שיחה, כי קל יותר לדבר על חוויות קשות דרך המנות. למשל, מנות שהיו תוצר של תקופת הצנע. היה סלט שהכינה מהגיבולים של המנגולד, חלק שבדרך כלל זורקים. היא הייתה קוצצת אותם ומרתיחה קלות עם שום ולימון. שנים אחר כך ניסיתי לשחזר את זה בניו יורק, ואנשים לא הבינו למה אני לא זורקת את הגיבולים. לסבתא שלי היה את המשפט המרומם על ירק דומה. כזה אכלנו באושוויץ. זה בדיוק מה שאנחנו עושות בעמותה בניו יורק. אנחנו אוספות את הסיפורים ואת המתכונים האלה. הזרעים של זה נטמנו באותה ארוחה אצל הנונה. אבל בין המפגש אצל הסבתא הבשלנית להקמת ה-Jewish Food Society חלף יותר מעשור. בין היתר היא עבדה בשנים האלה במחלקת התרבות של הקונסוליה הישראלית בניו יורק, כתבה על אוכל לכלי תקשורת ישראלים ועצרה תוכניות על אוכל במוזיאון להיסטוריה יהודית במנהטן. עצרתי שם אירועים משוגעים, כולל סימפוזיון על גפילטה פיש שנערו אליו מאות היפסטרים מברוקלין. ואחרי שנה וחצי של התעסקות נורא אקדמית באוכל, החלטתי שאני רוצה לעשות משהו בידיים, משהו שהוא פרפורמנס. אז לקחתי קצת כסף מחשבון החיסכון שלנו, ופתחתי מסעדת פופ-אפ של קובה, קונספט יהודי עיראקי. למה דווקא קובה? זה מאכל שמדבר על ידע שהוא בידיים, ואם לא נעצור רגע, נתחכה אחרי התהליכים, נלמד אותו, נחגוג אותו, וגם נאכל אותו, הוא ילך לאיבוד. זה היה הרעיון. המסעדה פעלה במשך חודש בלבד, במרץ 2013, במאפיית צוקר הקטנטנה ב-Lower East Side. כדי להכין את הקובות, השף איתמר לוינסון תחקר וראיין סבתות מירושלים, תל אביב וניו ג'רזי. כל מנה שהוגשה הייתה מבוססת על דמות אחרת שבה הם נתקלו בתחקיר. בתפריט הייתה קובה סלק וקובה דלעת של פרידה, קובה חמוסטה וגם כמה מנות ראשונות, וריאציה על סביך, סמבוסק ושני קינוחים. אחד מהם היה נקניק שוקולד שאני הכנתי, כמו הקינוח שהיינו אוכלים בקיבוץ. במקביל, שפי והצוות שלה עיצבו מחדש את חלל המאפייה. שיתפתי פעולה עם אדריכלית שמעצבת מסעדות, סיפרתי לה שבישראל יש מסעדות כמו אזורה, שבה אנשים מכל שכבות החברה יושבים יחד. ראש ממשלה ליד פועל פשוט. בארצות הברית את לא תראי דבר כזה. סיפרתי לה גם שיש אצלנו מקומות שהם חור בקיר, שנמצאים לרוב בבעלות משפחתית של כמה דורות. הפרשנות שהיא נתנה לזה הייתה של שימוש בבת ג'ינס, כי היא חשבה על מעמד הפועלים האמריקאי. הייתה לנו מפה ענקית מג'ינס שחיפתה את התקרה והופיעה גם בחלון הראווה. כבר ביום הראשון להפעלת המסעדה, התור הסתרך מסביב לפארק הסמוך. בערב הראשון נמכרו כל הקובות שהיו אמורות להספיק לחודש שלם. כדי לעמוד בביקוש, גויסו שני טבחים נוספים, אחד מהם קוריאני, שעמדו וגלגלו קובות במטבח במרתף המאפייה. החברות של שפי התגייסו לעזור במלצרות ושטיפת כלים. זה היה פרפורמנס כזה. בהתחלה היינו עולות על סולם ומתקינות את מפת הג'ינס הגדולה, בזמן שאנשים כבר חיכו בתור. אחר כך כולם ישבו בצפיפות. אני הייתי אחראית על הקונספט וניהלתי את זה, אבל זו הייתה עבודה של אוצרות או תיאטרון. ואז כדור השלג התקשורתי התגלגל. בניו יורק אין גבול לאנרגיה ולתעודה של מחשבה או של רעיון. כשמשהו מתחיל ללכת, הוא נדחף קדימה ויש פתיחות דעת ומקום ליצור. ההצלחה המסחררת הבהירה לשפי שהקהל המקומי סקרן לגבי המטבח היהודי. המושג לגבי אוכל יהודי היה מאוד מצומצם, משהו אשכנזי נורא ספציפי, בייגל ולקס. אבל יהודים חיו אלפי שנים בכל העולם, המטבחים שלהם מרתקים. סביך למשל, זה משהו שהוא כל כך יהודי במהות שלו. ואנשים שהגיעו למסעדה אמרו, מה זה בעצם? יהודי עיראקי? היו יהודים בעיראק? הם יהודים או ערבים? זה עורר שיח. אחרי פרויקט הקובה, הצטרפה שפי ל-Eat With, פלטפורמה לארוחות שף בבתים פרטיים, והייתה אחראית על הקמת קהילת השפים המקומית. ב-2017 פנתה אליה טרי קאסל, שמכהנת כיושבת ראש דירקטוריון סטארט-אפ Nation Central, העמותה ששואפת לחבר את תעשיית ההייטק הישראלית למשקיעים ברחבי העולם. קאסל ביקשה ממנה לנהל ארגון ששאף להתחקות אחרי השיטה של Eat With, אבל באופן יהודי לארוחות שבת, כדי לחזק את הקשר בין צעירים יהודים אמריקאים לבין הקהילה היהודית והישראלית. זה היה פרויקט עם הרבה אידיאולוגיה ציונית, מספרת שפי. אמרתי לה שאני לא הבן אדם המתאים, כי אני מסתכלת על אוכל יהודי בהקשר היסטורי ותרבותי, וממש לא דתי. זה נוגד את האידיאולוגיה שלי. אבל היא לא הרפתה ממני ושאלה, מה את כן מוכנה לעשות? אמרתי לה שהייתי מתה להקים מרכז תרבותי לאוכל יהודי שיכלול ארכיון. והיא אמרה לי, קדימה. היא חשבה שזה יאפשר נקודת כניסה לאנשים צעירים שלא קשורים לשורשים היהודים שלהם, ושזו דרך גמישה וליברלית לחבר אותם. זה באמת עובד. אבל לכל אחת מכן הייתה אג'נדה אחרת. כן, אבל ראינו הרבה במשותף. היא כן זיהתה את הפוטנציאל במה שהצעתי. גם יש בזה משהו של דחיפות. את דיברת על הירק שסבתא שלך אכלה באושוויץ, תחשבי שאלה פירורים שאם לא נתעד אותם ונגן עליהם ונלמד אותם, גם באופן שהוא, הם יאבדו. כך הוקמה עמותת ה-Jewish Food Society, שכיום כוללת לא רק ארכיון, אלא גם מרכז של אירועים תרבותיים וקולינריים, ופודקאסט שמבוסס על אירוע לייב שנקרא שמלצי, ובו מתארחות דמויות ידועות שמספרות סיפורים אישיים שקשורים באוכל. המחשבה הבסיסית היא שמתכונים מהווים DNA תרבותי, אומרת שפי. יש כל כך הרבה דברים שפשוט יכולים להתפורר אם לא מתעדים אותם. בלב הפרויקט נמצא ארכיון דיגיטלי של מתכונים משפחתיים וההיסטוריות והסיפורים שמאחורי המתכונים. וכדי להביא את הארכיון לחיים, אנחנו עוצרות כל מיני אירועים שמבוססים עליו. זה יכול להיות פופ-אפ של כמה דורות, נגיד שפית והסבתא שלה, או ליל סדר שעשינו לפני כמה שנים עם שלושה שפים ממקסיקו סיטי והמסורת המשפחתית שלהם. הפרויקט מדבר על רוחב היריעה של תרבות יהודית דרך אוכל. הרבה פעמים החוקים הנוקשים של הכשרות והשבת היו בדיון עם מסורות האוכל המקומיות ויצרו משהו ייחודי. מה שחשוב לשפי במיוחד הוא לספר סיפור דרך האוכל, העיצוב והסגנון. התהליך של העבודה על המתכונים מאוד ארוך. בשלב הראשון אנחנו מבשלות עם האנשים בבתים שלהם, מתוך מחשבה שרק בבית אנשים מרגישים בנוח. הם גם פותחים אלבום ומראים לנו כל מיני חפצים משמעותיים שהביאו משם. ואז, במטבח הניסיונות שלנו, אנחנו משפרות את המתכון, מדייקות את כל הקצת מזה וקצת מזה. השלב האחרון הוא מה שאנחנו קוראות לו סבתא שיק, שזו הפרשנות שלנו למסורת של המשפחה. אנחנו מכינות שולחן עם המתכונים ומצלמות את השולחן המוגמר והמוקפד שעבדו עליו הסטייליסטיות הכי מוכשרות בניו יורק. התוצאה הסופית מאוד שיקית. בארכיון של העמותה אפשר למצוא סיפור של משפחה יהודית מקווינס, שימצא את המתכון של האומנת השחורה שלהם לאוף מתוגן, והחליפה את פירורי הלחם בקמח מצות. סיפור אחר הוא על אסתר מברזיל, שגרה בעיירה קטנה באמזונס, לאחר שסבתא שלה היגרה לשם ממרוקו. תפריט השבת שלה כולל חמין מרוקאי עם מנות פתיחה של האמזונס, כמו אסקוויץ' שהוא דג נהר כבוש. שפי מספרת על מתכונים ממקסיקו סיטי שאותם היא מכנה אוקסימורונים. הגפילטפי שמכינים בוורה קרוז, למשל, הגיע מהשטייטל בפולין, קיבל רוטב של צ'יפוטלה ועגבניות, והוא מוגש חם. משפחה אחרת שפגשנו הגיעה למקסיקו מלבנון. הם עושים לראש השנה כתף ממולט באורז ובצימוקים, עם רוטב של כוסברה ותמרינדי. ואז, מתישהו לפני ספירת הקורונה, קאסל החליטה שהיא רוצה להקים Jewish Food Society גם בישראל. אמרתי לה שזה רעיון מדהים, אבל ישראל זו מדינה שיש בה כל מיני. יש גם יהודים וגם ערבים, מספרת שפי. ובעיקר יש תרבות אוכל מרתקת בהתהוות ששווה לחקור אותה. בדומה ל-Jewish Food Society, המרכז החדש שמוקם ברחוב לילינבלום, יעסוק גם הוא בתיעוד כל המטבחים שקיימים בישראל. שפי אמנם לא מתגוררת בישראל, אבל תנהל אותו מרחוק. ובפועל תנהל את המקום נטע שלב. מיכל לויט מונתה כאחראית על התוכניות לקהל הרחב. רונית ורד, שכותבת במוסף זה, תעצור את התערוכות בגלריה, ועל הספרייה העשירה אחראית אורי קרול. את האתר עורך מתן שופן, ואת מטבח הניסיונות תוביל איילת לטוביץ'. המטבח של העמותה בניו יורק עוסק בעבר, מדגישה שפי, ופה... מצד אחד נחקור מתכונים ומסורות עתיקות, אבל מצד שני מטבח הניסיונות יאפשר לעבוד גם עם חומרי גלם העתיד. בספרייה של המרכז אמורים להיות בשלב הראשון 1200 כותרים, שנאספו על פי המלצות חוקרים ואנשי קולינריה מכל העולם, בהם דמויות כמו קלאודיה רודן, חיים כהן, דוקטור ג'וני מנסור, אסף גרנית, אניסה חולו, פרופסור ניר אביאלי וההיסטוריונית ברברה קירשנבלט גימבלט. בספרים הנדירים והישנים יותר ניתן למצוא למשל את מנות ראשונות שכתבה מלכה ספיר וראה אור ב-1931 ביוזמת ויצו ובתמיכת ועד ההזנה בארץ ישראל. הבשלנית החרוצה, אז דובר רק על בשלניות, תוכל ללמוד מהספר איך להכין מיונזה מתחינה, חרשף במיץ ביצים או ביצה חלוצה. בעמוד המידות והמשקלות היא תוכל גם לפתור את התעלומה כמה גרמים שווה אונקייה תל אביבית. בספרה של אושיית הקולינריה ליליאן קורנפלד מ-1948, אני מבשלת, ספר הבישול הארץ ישראלי, אפשר למצוא מתכון לרוטב זיתים ארץ ישראלי, שכולל זיתים חתוכים בצורה לוליינית, מתוגנים בבצל ובשומן ומעורבבים עם קמח ומעט מרק. נסו ולא תתאכזבו. התערוכה הראשונה בגלריה תעסוק במטבח של אשת הנשיא המנוחה נחמה ריבלין. באירועים הראשונים שהתקיימו שם יהיו ארוחות פופ-אפ עם השפים של מסעדת רוטנברג בעמק הירדן, שעובדים עם טכניקות לשימור חקלאות מסורתית, וסדנה על אוכל דרוזי ויהודי עם הבשלניות סיגי מנטל וספפה איברהים, שחוקרות את השורשים הסורים שלהן דרך האוכל. מתוכנן גם אירוע מוזיקלי קולינרי שיוקדש לספר התענוגות של עמוס קינן, והשתתפו בו ביתו רונה קינן והבשלנית הילה אלפרט. שפי מציינת שספר התענוגות היה הספר הישראלי הראשון שהתייחס לאוכל כמקור ראוי להתענגות, ולא רק כדלק לגוף או לעתיד האומה הצעירה. הוא מתאר למשל את הקיבוצניק שמתענג על יצירת הסלט האינדיבידואלי שלו, ונותן את הסלט כדוגמה לעונג הגלום במאכל הצנוע ביותר. שפי סבורה שהחוויה שיציע המרכז תואמת את השינוי בחוויית האכילה שחלה בשנים האחרונות בישראל ובעולם. אנשים כבר לא משקיעים 4 שעות בארוחת טעימות, היא אומרת. אותי זה גם קצת משעמם. אני מעדיפה מקומות קטנים ושכונתיים עם מחירים שפויים ואווירה נינוחה. זה דבר שקורה בניו יורק ב5 השנים האחרונות, וגם בתל אביב ובברלין ובפריז. זה גם עניין של מחיר. אני טיפוס נענתן ומוציאה כספים על אוכל, אבל כבר לא מוצאת את עצמי במסעדות עם כוכבי מישלן. משהו בסדר העדיפויות שלי ובסקרנות שלי השתנה. סיפרת שאת בכלל אוהבת פיקניקים? כן, הארוחה האחרונה שלי בחיים תהיה בפיקניק. אני רואה פה קשישות בניו יורק שיוצאות עם ליפסטיק אדום על כיסא גלגלים עם הנכדים לפיקניק בחצר של הבניין שלנו, בהפי אואר. זה מקסים. מה את הכי אוהבת לאכול? דג מלוח. כשאני מתקשה להאמין, שפי נשבעת שכל מי שמכיר אותה יעיד על כך. בניו יורק, למרבה הפליאה, היא לא מצליחה למצוא דג מלוח כמו בישראל. יש שם הרינג, אבל הסגנון של הכבישה הוא שונה. לפעמים אני כובשת לבד, מכינה הרבה צנצנות, וחושבת שזה יספיק להרבה זמן. אבל אז מחלקת לחברים וגם זוללת בעצמי, ותוך כמה ימים, הכל נעלם. היו שנים שהייתי מביאה מדורפמן בשוק הקרמל. הוא היה עוטף לי טוב בוואקום, והייתי יושבת בלואר איסט סייד שבו אני גרה, ואוכלת את זה עם וודקה. דג מלוח זה חושני ונפלא. מה אוכל ישראלי בעיניך? כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.